עמודנו בענייני התפילה, ואני מציין לאנשי האינטרנט שהמסך לא פועל. כתוב The page cannot be displayed, נא לטפל בזה. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו בברכה השנייה של... כן, אנחנו מתחילים בברכה השנייה של תפילת העמידה. לעילוי נשמת ג'וליאט בת לולו, שהיום פקידת שנתה. יש אחרי השיעור כיבוד לעילוי נשמתה, וגם הגולשים באינטרנט מוזמנים להצטרף במידה והם יכולים להגיע אל הכיבוד. ובכן, קהל קדוש, מה ההבדל? מה אתה רוצה?
בשבוע שעבר אמרנו ברוך אתה השם במובן הפרטי,
אני לא אמרתי זה. טוב, בקיצור, מה ההבדל בין הברכה הראשונה לברכה השנייה? ובכן, הברכה הראשונה עונה על השאלה מי, והברכה השנייה עונה על השאלה מה. כלומר, מי הוא זה שאני מתפלל אליו? מה הכוונה? מה הוא יכול לתת לי? והתשובה היא גבורות. כלומר, מי הוא מי שהתפילה מופנית אליו? הלא הוא אלוהי האבות. ומה הוא יכול לתת לי? גבורות. לכן הברכה השנייה נקראת גבורות. צריך לברר מה פירוש המילה גבורות שמשתמשים בה חז"ל. כשחז"ל, או התנ"ך אפילו, משתמשים בביטוי גבורות, הם מתכוונים למה שבעברית מודרנית מכנים בשם יכולת. גבורות זה יכולות, זה משמעות. אז לכן אנחנו מתחילים באתה גיבור. זה כל התוכן של הברכה השנייה, זה גבורות. כן, ודאי, ודאי. אותו דבר כמו גיבור, כמו שאמרנו לפני כן. אבל יש הבדל. וכשאמרנו, אתה... כמו האל הגדול, הגיבור והנורא, זה גיבור מצד עצמו. כאן זה אתה גיבור לעולם. מה זה לעולם? לעולם, בעברית תנכית, מה המשמעות של עולם? בזמן. כלומר, זמן בלתי פוסק. זה נקרא עולם. בתנך אומרים עולם, מתכוונים לזמן בלתי נפסק. כמו לעולם ועד. גם את העולם נתן בליבם. מה זה העולם נתן בליבם? הנצח. שיש באדם נקודה של נצח. כמו שאמר דקארט. איך הוא יודע שיש אלוהים? דרך מושג האינסוף. כן, מושג האינסוף שבתוך ההכרה שלו, המושג הזה לא יכול לצמוח מתוך ההכרה המוגבלת, מסקנה הוא בא מבחוץ. אם כן יש אלוהים. כן, זה הטענה של דקארט. גם את העולם נתן בליבם. כשחזל אומרים עולם, למה הם מתכוונים? לא בתנך, אלא אצל חזל. לא. עולם הכוונה, זה תרגום של המילה היוונית קוסמוס, או מונדוס הלטיני, שפירושה כל מה שיש במרחב. כלומר, עברנו מן הזמן אל המקום. מהנצח אל המרחב. מה?
גם יובל, לעולם.
זה אתה משתמש בביטוי תנכי. אבל אני כבר גמרתי...
אבל אני חוזר, כי הרב לא הזכיר את זה.
מה, שמה? הביטוי עולם בתנך חל על הרבה מאוד דברים, בין היתר גם על היובל, אבל היובל הוא זמן. אבל הוא זמן. מה שרציתי להדגיש, שיש בין התנ״ך לבין חז״ל מעבר מן הזמן אל המקום. חוץ מזה שהיובל הוא לא זמן מוגבל, הוא זמן בלתי מוגבל, כי הוא בשנת החמישים. שנת החמישים היא מעל שבע השמיטות. שבע השמיטות שייכות אל הזמן, החמישים זה למעלה מן הסדר של הזמנים.
לנו זה
נראה כך. כן. זה כמו שילדים אומרים, אני לא אדבר איתך לעולמים. כן? הם לא יודעים, עד עוד חמש דקות. כן. כן. אז איפה, כן.
זה לפי חזל בעצם,
במידה ואתה מניח שהמרחב הוא מוגבל, יוצא שכשחזל אמרו לעולם, הם התכוונו לדבר מוגבל. אבל מה הכוונה בברכת גיבורות? אתה גיבור לעולם אדוני. למה מתכוונים בביטוי עולם? האם מתכוונים עולם במובן של נצח, וזה הפשט לכאורה, או שמתכוונים גם עולם כמו שחזל התכוונו, ויתכן שהכוונה היא כפולה. במיוחד שהברכות האלה נתקנו בתקופת המעבר בין התנ"ך לבין זמנם של חז"ל, כשהעברית עמדה להשתנות, אז ייתכן ששתי המשמעויות כלולות. אתה גיבור לעולם, כלומר מכוח זה שאתה גיבור, יש עולם. עולם בין בזמן ובין בין במקום. כי הרי מכיוון שהקדוש הוא גיבור, העולם אפשרי. הרי איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מהו היצר של האלוהים שהוא צריך לכבוש אותו? האינסופיות. כן, כלומר, המוחלטות של ההתפשטות האלוהית מונעת מכל מציאות אחרת להיות. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא גיבור, הוא נותן מקום לעולם. לכן גם הביטוי, אתה גיבור לעולם, מה השם המילה השלישית? אדוני באלף דלת נוניות, לא יודקה ופקה. לא השם, אלא שם הדנות. מה המשמעות של הדבר הזה? יש אפשרות לקרוא לו אדון בגלל המרחק ביני לבינו. כשאני מדבר על שם הוויה יוד כבב כאין אין מרחק. כששם הדנות, א' דלת נון יוד, יש מרחק. אתה גיבור לעולם, הדנות. עד כאן מובן. מתוך כך, יש כאן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. מחיים מתים אתה, רב להושיע. הדנות, אם יש אדון, יש עבד. בין האדון לבין העבד יש מרחק. מה שאין כן שם הוויה, יוד כבב כמהווה תמיד, אז אין מרחק. מה? כן, אין מרחק. יש הכרה פנתאיסטית בשם הוויה, לכן אסור לומר שם הוויה. בגלל שבעולם הזה אין פנתאיזם. מחיי מתים אתה, עכשיו יש רשימה של... כן. כן, ההכרה הפנתאיסטית היא בלתי אפשרית בעולם הזה, כי אם יש הכרה פנתאיסטית אין הבדל בין טוב לרע, בין אני לאתה. מה? מה? זה מה שאתה שואל? אם הכל אלוהים, אז אין הבדל ביני לבינך, בין טוב לרע, בין עליון לתחתון. העולם לא מתפקד בצורה הזאת. גם אין מקום לתפילה, כי אין חיסרון. כן או לא? מה לא ברור במה שאני אומר? מה לא הבנת במה שאמרתי? אני יכול לחזור, בסדר. אם הכל אלוהות, אז אין מקום לטוב ורע, לאין הבדל בין אני ואתה, גם אין מקום לתפילה כי אין חיסרון. נו, מה לא ברור מה שאמרתי? נכון, אז אם באמת מצד האמת כל זה נכון, אין מקום לא לתפילה, לא לטוב ורע ולא לאני ואתה. זה מצד האמת. נגיד, מצד ממד מסוים של האמת. והיינו הצד הפנימי של המציאות שבו אין הבדלי מדרגות. אבל הצד הזה הוא לא שימושי. לכן, הצד הזה הוא אפילו מסוכן. לכן לא אומרים אותו. כשרוצים לומר אותו, אומרים שם הוויה. יוד כבבקה. מהווה תמיד. כן? הרי מה פירוש שם יוד כבבקה? צריך להבין מה שזה יוד כבבקה. הכוונה, זה לשון עתיד, נכון? היוד, מורה על עתיד. לא נכון. היוד מורה על הווה מתמיד. כמו למשל, ככה יעשה איוב כל הימים. מה זה יעשה איוב? היה עושה תמיד. נכון? אז זאת אומרת, יוד כבבקה מהווה תמיד. אז זה הכרה פנתאיסטית. ההכרה הפנתאיסטית הזאת היא לא יכולה לשמש לתפילה. בסדר? אין פה מקום גם לגבורות. דווקא הגבורה זה כשהקדוש ברוך הוא מסלק את עצמו ונותן מקום למציאות. ואז הוא נקרא בשם אדוני. זה אגב מה שכתוב בבראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, איך קוראים לי? והאדם הראשון ענה לו, לך נאה לקרוא אדוני, שאתה אדון על הכל. זאת אומרת, האדנות היא אפשרית דווקא כשיש הכל, לעומתו. מובן? מה שאין כן בהכרה פנתאיסטית, שהיא מעלימה כל אפשרות של דירוג, של מחשבה, של מוסר וכדומה. עד כאן ברור? האם דבריי ברורים לך, אדוני? שמח אני. כן. מה עוד?
אין הבדל, זה אומר שאין הבדל.
איך שתרצה לקרוא לזה, לא יודע. כן, לא יודע. לא יודע. לא יודע. כן, בבקשה. לכן, אם היה כתוב לעולם, זה במשמעות של חז"ל בלבד. אם זה לעולם, זה כולל גם את המשמעות התנ"כית, שזה כולל את הזמן. כי גם הזמן הוא אפשרי בגלל הסילוק. בסדר? טוב. עכשיו יש כאן רשימה של כל הגבורות. מחיים מתים, מתה הרב להושיע, משיב הרוח, ומוריד הגשם, חלק החיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, מקיים אמונתו. איש אינו עפר. פה נשאלת השאלה, שהגמרא שואלת, וכי אפשר למנות גבורותיו של הקדוש ברוך הוא? והלא נאמר, מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי יכול למלל את הגבורות? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו. מאחר ואי אפשר להשמיע כל תהילתו, ממילא גם אי אפשר למלא גבורות השם. אם כך, איך יש פה רשימת גבורות? עונה הגמרא, כל מה ששקול לבריאות, כל מה ששקול כנגד תחיית המתים, נמנע. כלומר, נמנו פה רק דברים שהם שקולים כנגד תחיית המתים. מדוע תחיית המתים דווקא? משום שתחיית המתים היא היכולת האבסולוטית. כי הרי המוות זה החזרה של כל המציאות אל ההיעדר. אין לך נפילה גדולה מזו. מלא ההתגברות על המוות היא היכולת המקסימלית. וזה בא להראות שאין שום אבדון. שאפילו המוות זה לא ברצינות. זה בכאילו. סתם, כמו שאומרים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אתה גיבור לעולם הדי, מחיים איתי מתה. רב להושיע. מה?
מחיים איתי, הזמן
אני עוד לא יודע, כי אני אפילו לא הספקתי לקרוא ועוד לא הספקתי לפרש. ואתה שואל שאלה עוד לפני שפירשתי. אולי לא תישאר שאלה אחרי שאפרש. טוב, כאן יש שאלה. מה זאת אומרת הכרה פנתאיסטית? אני לא מכיר את המילה הזאת. אני מכיר מילה דומה. פנתאיסטית בתו אחרי הנון. אבל בתת אחרי הנון אני לא יודע מה זה. אבל אני מניח שזה בנוי על על פשוט האי ידיעה של הכתיב. פנתאיזם זאת השקפת עולם שמזהה בין הטבע לבין אלוהים. בוקר טוב הרב, אני לא מבין את משמעות השם גובר על יצרו. איך אפשר להגיד שיש יצר שהשם צריך להתגבר עליו? והלא היצר מעל השם כביכול. תודה. עכשיו, אני לא כל כך מבין מדוע אתה שואל זאת. שהרי כבר פירשנו בברכה הראשונה את המילה גיבור, ואני יודע בוודאות שאתה שמעת גם את השיעורים על הברכה הראשונה. ולכן מדוע לא שאלת אז? נכון? שאלה טובה, לא?
לא, הוא אמר שיש גם בבקה שנייה יש גיבור, אז הוא רוצה להרכז את כל הדבר בבת אחת, הוא רואה
שיש
שאלות על הרב,
הוא לא רצה. הוא לא רצה אז להעמיס בשאלות עליי. לא, אני מכיר אותו והוא לא מפחד להעמיס עליי שאלות. כן, אבל, טוב, נדון לחף זכות, איכשהו. נאמר ככה, מי היצרו זה לא שיש לו משהו חיצוני לו, אלא זה הוא עצמו, זה הכוונה. הרב שותה מספל שידיתו פגומה, סבתא שלי שכידוע הרב מחזיק ממנה, לא הייתה סומכת ידה על כך. האם הרב מכיר משהו במקורות על שתייה מכלי פגום? כן, זה לא טוב לשתות מכלי פגום, זה מביא לידי שכחה, אבל פה הכלי לא פגום, רק ידיתו פגומה, אני חושב שיש הבדל. חוץ מזה שדרך ארץ כלפי מי שהביא את התה מחייב לשתות ולא להתחשב בבעיה הזאת.
שלא להבין בכלל
בספר כזה. לא, לא, זה בעיה אחרת. כלומר, אני לא יכול לפגוע בבן אדם שהביא את זה. גם אם זה היה נכון. חוץ מזה שזה פה רק הידית ולא הספר עצמו. כן. חוץ מזה, כל אלה שיש להם טענות על צלחות פגומות, ספלים חד וכו', כן, שישימו לב גם שצריך לחוס על ממונם של ישראל. מה, על כל שבירה, על כל סדק, זהו, נחליף. טוב. עכשיו, כן, מה זה, לפני שנחזור לעניין חיי מתים, רק הערה קטנה. משיב הרוח ומוריד הגשם, מה פירוש משיב? מלשון נושבת, כן, רוח נושבת, קרירה. נוסיף עוד קיסם למדורה. אז אם כן, ולא מלשון להחזיר, כן? לא משיב, אלא משיב, כלומר גורם לרוח לנשב, משיב הרוח. לכן יש דגש גם בשין, כנגד הנון שנפלה. הרוח הוא מוריד, הגשם או הגשם תלוי לפי הגרסאות. ויש גורסים בקיץ מוריד הטל, כן.
אם הולכים על אותו דרך
השיבה
כזאת, אז השיבנו אבינו לתורתך, זה כאילו,
יבין
אותנו כאילו, כרוח, כיוון
לתורה
שלך.
אבל הבעיה שהשיבנו אבינו לתורתך, זה בלי דגש בשין. אה, לא, דווקא יש כן, אבל מלשון, רגע, בואו נבדק, אני לא אגיד שטויות. לא, לא, אין דגש בשין, זה חטף פתח מתחת להם, לא, זה לא... תודה על כל פנים, על הניסיון, יפה, בסדר, ראוי לו. טוב. בואו נחזור שם כדי לדבר. אתה גיבור לעולם, אדוני, מחיי מתים אתה. בואו נבדוק כמה פעמים מוזכרת תחיית המתים בברכה. מחיי מתים אתה, הרב להושיע. מה שברוך מוריד הגשם. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופים והופך עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר. שפעם שלישית. מי חמוך בעל גבורות ומדום לך? מלך ממית ומחיה. ארבע. ומצמיח ישוע, ונמנת להחיות מתים, חמש. ברוך אתה השם מחיי המתים, שש. כבד או לא? כבד. משום מה להזכיר שש פעמים תחיית המתים. יכולת לכתוב יומר וו פעמים. מה זה הסיפור הזה, כן? במיוחד שמשל סומך נופלים מוזכר רק פעם אחת, רופא חולים רק פעם אחת, מתיר אסורים פעם אחת. כלומר, פה יש איזו הדגשה מיוחדת על תחיית המתים, והשאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה. התשובה היא שכל פעם מדובר במשהו אחר. קודם כל, בואו נראה את הביטוי הראשון. מחיי מתים אתה. מחיי זה לשון עבר, הווה או עתיד? הווה. עכשיו, שאלה שנייה. מה פירוש... אולי זה הווה מתמשך, אני עוד לא יודע. עכשיו, שאלה שנייה, מה פירוש להחיות בעברית? המילה העברית להחיות, מה פירושה? לא משנה, להחיות או להחיות אותם, מה? אז יש פה שתי אפשרויות, או להחזיר לחיים מה שמת, הוא מת ואז מחיים אותו, או לתת חיים לחי. נכון? אתה מחיה אותי, אין הכוונה שאני מת, אלא הכוונה שאני חי, נכון? אז יש פה שתי אפשרויות. אז אפשרות אחת זה מחיי מתים, לשון הווה, ומכיוון שאנחנו לא רואים בהווה שיש מתים שקמים לתחייה, מוכרחים להניח שמחיי כאן הכוונה שנותן חיים תמיד. ואז נוכל להגיד למשל שזה, כמו באנגלית, present continuous. רצית להציע משהו? אה, טוב. מה?
החלומות. כן. שמיתן, זה מחיי.
מה, מחיי מתים? מהחלום? כשאני, אתה מקווה שאדם קם בבוקר? מה? פרוגרסיב, יש שאומרים פרוגרסיב ושאומרים קונטיניוס. אותו דבר. כן. כלומר, פרוגרסיב, לשון פרוגרס, מתקדם תמיד, וקונטיניוס מתמיד. זה אותו דבר. כן, דוגמת past or present simple. כן. אז איפה היינו? אתה גיבור לעולם, מחיי מתים אתה, מדובר במשהו שמתרחש בהווה. אתה מציע שזה זה שאדם קם בבוקר. כן? גם. אני מציע לומר שמחיי מתים זה אנחנו. אנחנו המתים שהקדוש ברוך הוא מחיה. כלומר, אלמלא החיים האלוהיים הממלאים אותנו בכל רגע ורגע, לא היינו כאן. אם כן, אנחנו מתים שהקדוש ברוך הוא מחיה. זה חלק מאמונת הייחוד, שריבונו של עולם הוא מקור החיות של הכל. כלומר, על פי שהוא גיבור, בכל זאת הוא מחיה. כלומר, על פי שמסלק את עצמו, הוא נוכח. בסדר? טוב, כן, רצה להגיד משהו? בסדר. אנחנו מתים. נא להכיר, אנחנו באנו עכשיו את ממלכת המתים. מה? אבל איך תצא מעצמך? לא, אבל זה אומר שהקדוש ברוך הוא כהן, ולכן הוא יוצא. הקדוש ברוך הוא כהן והוא יוצא. בסדר. מחיים מתימטה. כלומר, זה מה שקורה בעצם לכללות המציאות. כללות המציאות היא מתה, והקדוש ברוך הוא מחיה. יש אגב בתנך ביטוי שהיום לא משתמשים בו, זה הביטוי מתים. לא מתים בצרה, אלא מתים בשווה. בשווה, נכון? ממתים ידך השם, ממתים מחלת חלקם בחיים וצוניך תמלא בטנם. יזבו בנים וניחו יתרם לולוליהם. או למשל, יחי ראובן ועל ימות, ועל ימות, והיא מתיו. מה זה מתיו? אנשיו. כלומר, מתים, הכוונה אנשים חיים. מתים, הכוונה אנשים שאינם חיים. אומר רבי אברהם בן עזרא, זה ההבדל בין שווה לבין צרה, שהשווה הוא עומד, והצרה שוכב. אז החי הוא עומד, שווה, מתים. המת, צרה, מת, שוכב. בסדר? זה בניגון אגב למנהג המצוי אצל כמה דתות, לקבור בעמידה. טוב, מחיים מתים אתה. רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם. אם כן, הגשם זה כמו תחיית המתים. מי שרואה את האדמה כשהיא לא סבעה מים, וכשפתאום באים המים ומחיים אותה, יודע מה זה תחיית המתים. מה? כן, זה בחורף. בחורף הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. רגע, מה פירוש המילה גשם? מה זה גשם? מטר, נכון? מטר. כלומר, המים שיורדים מן העננים. זה נקרא גשם. אז למה דבר חומרי אומרים עליו גשמי? כן, זאת מילה מאוחרת שאין מקורה מן העברית, אלא מקורה בערבית. ג'יסם, פיל ערבייה, זה גוף. וזה הוכנס לעברית בימי הביניים על ידי משפחת אבן תיבון, שחיפשה איזה מקבילה למילה הפילוסופית הילה, הילה או מטריה, אז המציאו את המילה גשם. אבל אין לזה שום קשר לגשם המקראי שיורד מן השמיים. בסדר? שיהיה ברור. טוב. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים, עוד פעם, ברחמים רבים. סימן שיש מתים שצריכים כדי לחיות, הם זקוקים לרחמים. הרשעים, יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא מחיה את הרשעים, מחיה מתים ברחמים רבים. מה פירוש רחמים? למה הוא צריך לתת להם רחמים? אז למה שייתן להם? אם זה לא, אם זה לא מגיע בכלל, אז זה חסד. צ'אנס, יפה מאוד. זה מה שאומר הרמח"ל. מידת הרחמים למה עומדת? כדי לתת מקום לתשובה. כבר נותנים זמן. מחיי מתים בציפייה שהוא ישוב. לא, ישוב בתשובה. אתה רואה אדם רשע. אתה שואל את עצמך, איך ריבונו של עולם נותן חיים לאדם רשע? מה התשובה? הוא מצפה שיחזור בתשובה. זה נקרא מחיי מתים ברחמים רבים.
טוב שיש את הקטע.
מה?
טוב שיש את התוספת.
כן. מכאן שתחיית המתים היא השיא. למה שהאדם יכול לצפות? כן. איך הקלו בחלי הרציונליות והמודרנה יכול להאמין בתחיית המתים? ואם יש גלגולים, עם איזו משפחה יקום, ואם בגלגול אחד היה רשע, ובתשיעי צדיק, מה קורה? וואה, זה בוכתה של שאלות בבת אחת. צרורות ממש. טוב, ננסה להתמודד. איך הקלו בחלי הרציונליות והמודרנה יכול להאמין בתחיית המתים? תשובה, הוא לא יכול, כי הוא קלו בחלי הרציונליות והמודרנה. אז הוא לא יכול להאמין בתחיית המתים. אלא אם כן הוא הגיוני עד הסוף. כלומר, לא מה שהיום מכונה רציונליות, אלא הוא רציונלי באמת. הרי אם ריבונו של עולם הוא מקור הכל, אם כן אין למוות עמידה. איך אתה יודע שיש חטא המתים? פשוט, בראשית ברא אלוהים, אם כן יש חטא המתים. כי אם הכל בשליטתו, אז אם כן, לא ייתכן שיהיה האבדון המוחלט. כלומר, המוות הוא סתירת לחי עצומה נגד כל קודש. כי זה אומר שכל דבר שאתה בונה, בסופו של דבר אין לו תקווה. כיוון שהמוות הוא המנצח הגדול במציאות. זה סקנדל, לא? איך ייתכן לתת למוות כזה מעמד שעוצר אפילו את פעולת הבורא? אם כן, יש הכרח שהמוות ינוצח. גם הרמב״ם מסכים לתחיית המתים. אין לו ברירה, כי זה כתוב. כלומר, הרמב״ם, כשהוא בא מתוך הגישה הרציונלית, הרציונלית יוונית, יש לו קושי להצדיק את זה. אבל מבחינה תורנית זה בדיוק הפוך. אתה יודע, הרי, מה הם 13 העיקרים לרמב״ם? בוקר טוב לרב ולתלמידים. מה המשמעות בכך שרבי מאיר נקבר בעמידה? כך לפחות שמעתי. לא יודע. עכשיו, להבדיל, אני חושב שגם מוחמד נקבר בעמידה. כמה שאני זוכר.
הוא לא
עלה
באש?
לא, 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 לא. לא, 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 לא. הוא הלך, ירד, זה לא...
הוא נמצא במנהרות
כנראה. מה?
השאלה שלנו היא
לא הבנתי. השאלה האמצעית, עניתי עליה. לא שומע.
הם סימנו את זה בערוץ.
הם סימנו בערוץ את חמש. איך? לא יודע. טוב, לא משנה. טוב, ראה, תנו... לא להזיז בקשה. טוב, אז בקיצור, 13 עיקרים של הרמב״ם. העיקר הראשון, יש אלוהים. נכון? השני הוא אחד, שלישי, אין לו גוף, ארבע, הוא משגיח, כל מיני דברים כאלה. בסוף, 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 הוא מחיי מתים, נכון? כלומר, העיקר ה-13 זה מחיי מתים. מה ההיגיון של הסדר הזה? הולכים לפי הסדר הלוגי. כי אי אפשר להחיות מתים אם אין אלוה שמחיה אותו. אז אם כן, צריך להיות קודם כל שיש אלוהים, אחר כך תחיית המתים, נכון? עכשיו, זה הסדר ברמב״ם. במשנה, בדיוק הפוך. מי זה האפיקורסים שם? האומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורס. אז זה בדיוק בסדר ההפוך. הוא אומר, אין תחיית המתים, אחר כך הוא נזכר שבעצם צריך לדבר על תורה מן השמיים. לא נכון. ואני לא יכול עכשיו. והדבר, בסוף נזכר, אפיקורוס, מי שאומר שאין אלוהים בכלל. אז היית צריך להתחיל דווקא מהפוך. אפיקורוס, אחר כך אומר אין תורה מן השמיים, ואחר כך אומר אין תחיית המתים. אז למה הלכו בסדר הזה? כנראה שלפי המשנה, הדבר החשוב ביותר זה שיש תחיית המתים. קצת פחות חשוב מזה, תורה מן השמיים, עוד פחות חשוב מזה, יש אלוהים. מדוע? כי אם יש אלוהים, והוא לא יודע להחיות מתים, אז מה אכפת לי שהוא קיים? קיים או לא קיים, זה אותו דבר. בסופו של דבר הוא נכשל, הוא הרי לא יודע להחיות מתים. אז קודם כל אני רוצה לדעת, הדבר החשוב ביותר זה לדעת אם המתים יחיו. כלומר, האם צריך להיות אופטימי או לא? ברגע שאמרת לי שהאופטימיות היא נכונה, אני רוצה לדעת על מה היא מבוססת. היא מבוססת על זה שיש אלוהים, שיש תורה, יש השגחה, יש תורה מן השמיים וכו'. אבל הנקודה הבסיסית, החשובה מבחינה יהודית, זה האם האופטימיות מוצדקת. לפי זה, מי נקרא מאמין בתחיית המתים? מי שאופטימי, סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. כי אם הוא לא מאמין בתחיית המתים, אז איך הוא יכול להיות אופטימי? כיוון שהמוות גובר. ברור? אתה אומר עכשיו שטויות. כלומר, אתה אומר, אני אופטימי ולא מאמין בתחיית המתים. אתה אומר, שטויות, שהרי אתה אומר שמצד אחד אתה אופטימי, מצד שני אתה לא מאמין בתחיית המתים. איך אפשר? או שאדם אופטימי, ואז יוצא שאין מוות, ואז יוצא לפי זה שתחיית המתים היא מחויבת, או אם האדם לא מאמין בתחיית המתים, אז איך הוא יכול להיות אופטימי? שהרי זה אומר שהמוות הוא המנצח הגדול במציאות, וזה דבר בלתי אפשרי, אם כן, במציאות כזאת, להיות אופטימי. רגע, יש מוות? הסימן שאתה לא אופטימי, כי אתה אומר שבסופו של דבר, המוות הוא זה שיגבר.
זה מציאות נתונה,
אבל המציאות... אבל נכון, כולם מתים בסוף. זאת אומרת שהמציאות הנתונה הזאת שכולם מתים בסוף, נראית לך סוף פסוק. אם היא נראית לך סוף פסוק, זאת אומרת שכללות המציאות לא שווה.
למה? בסופו של דבר כל בן אדם בא לעשות העולם יותר טוב, לתקן את העולם.
למה לעשות את העולם יותר טוב? הרי העולם בסוף יחלה. למה? אין כלום, עוד מיליארד שנה אין שמש. אבל בשביל מה ילדים? הרי עוד מיליארד שנה אין כלום. השמש תכבה.
זה כל מיני תיאוריה שבסוף אולי כן, אולי לא.
כן, אנחנו יודעים מה זה אנתרופיה. אנחנו רואים שהמציאות הולכת ובלה. אתה אומר שאתה פשוט החלטת להיות טרוט עיניים, לא לראות את המציאות. זה מה שאתה אומר.
זה לא טרוט, כמו שהרב אמר, כמו שהרב כוזרי, 6,000 שנה זה טווח זמן שאתה...
כן, אבל בדרך כלל, אני גם רוצה לשאול שאלות רציניות, לפעמים. והשאלות הרציניות זה האם כללות המציאות יש לה עתיד או אין לה. האם יש לאן להגיע או לא. אז האמירה אין תחיית המתים היא אמירה שאומר בעצם אין משמעות לכלום. בסופו של דבר. למרות כל הניסיונות בתוך האבסורד הזה לתת קצת משמעות למה שקורה, אבל בסופו של דבר... בגדול בגדול, אין משמעות. זה אפשרות. ולכן בעולם כזה, אין מקום לאופטימיות במובן המוחלט. אפשר להיות אופטימיים ביחס ליעדים קטנים. כן, לנכדים שלי יהיה טוב. ולנכדים שלהם אולי גם. איכשהו. אם עד אז שכבת האוזון תחזיק מעמד. כן.
אז זה כישרון בהסברה, כולם פוחדים מהמוות. לפי זה כולם צריכים להיות שמחים.
לפי מה?
כולם פוחדים מהמוות.
כולם פוחדים מהמוות. מי מפחד מהמוות?
אין אחד שלא.
כן?
בגלל זה דתות המציאו.
לא יודע, אני מכיר הרבה אנשים... אני אגיד לך משהו. אני מכיר הרבה אנשים שלא מפחדים מהמוות, ואחד מהם זה אני. אמר לך, תאמת, אפילו זה מרתק. זה מרתק. לא, כלומר, זה מעניין. לא, אתה לא מבין מה שאני אומר. א', זה מאוד מעניין לדעת מה יהיה. זה דבר שאף פעם לא עברתי. וזה פעם אחת בחיים קורה. ב', כיוון שזה בטוח יקרה, לא צריך למהר. כלומר, ההזדמנות תגיע מה שלא יהיה, לכן בינתיים אפשר להרשות לעצמנו לחיות הרבה זמן, ולא להיות כל כך סקרן. אבל, כי זה בטוח יקרה, אז בינתיים בוא נממש, נמצא את מה שיש לנו כעת בחיים. אבל המוות עצמו, למה שיפחדו ממנו? למה אנשים מפחדים? מה? למה אנשים מפחדים מהמוות? הם מפחדים מהמוות בגלל שהם לא מצליחים לתאר לעצמם את המשכיות החיים. זה הכל. לכן המוות בשבילם זה דבר נורא, כי זה האבדון. אבל זה בערך כמו שנגיד עובר מפחד להיוולד. לך תדע מה יש אחרי הלידה. כן, הסיפור מפורסם בגשר החיים על שני עוברים בתוך רחם אמם שמתווכחים אם יש חיים אחרי הלידה או לא. האחד אומר, יש חיים אחרי הלידה. זה חיים יותר טובים, יותר רחבים, יותר מעניינים. השני אומר, מה השתגעת? זה בלתי אפשרי, תהיה קצת רציונלי. הרי בחוץ אין חבל טבור, אין משפיר, אין שיליה. שלא לדבר על הטמפרטורה שהיא מאוד נמוכה, פה זה 37 מעלות, בחוץ לפעמים יש מינוס 10 מעלות, אנחנו נקפא. יש שם חפצים חדים וקשים, אנחנו ניפצע. יש שם, אין מה לאכול שם, כן? איך נאכל? וכו' וכו'. האוויר יחנוק אותנו, עוד כמה דברים כאלה. וחוץ מזה, אתה רואה שכל הדברים שיורדים דרך החור הזה, השחור למטה, לא שווים לעולם. אחרי 9 חודשים, מגיע הזמן לצאת, זה שמאמין בחיים אחרי הלידה, יוצא, הוא כל אומר, מזל טוב, איך הוא דומה לה, יש לו אף של סבתא שלו, והאוזניים של הבן דוד שלו, אוי, זה חמודי. והשני אומר, מה השתגעתי? אני נשאר פה. בואו, זה בדיוק העניין, מה יש לפחד מהלידה. אז מה, להיוולד לעולם עוד יותר גדול, יותר רחב, אז מה? אז מה אתה אומר, יש שם גיהינם, פחדים מגיהינם, אה? לא נורא, גיהינם זה מצוין, זה סוף סוף הזדמנות לתקן. כן. מדוע הקדוש ברוך הוא לא רצה שהאדם יאכל מעץ החיים ויהיה חי לעולם? אולי דווקא מציאות המוות גורמת לאנשים לא להאמין בשם? ההפך, יעיין הכבודו בספר נפש החיים, ששואל את השאלה שלך. הרי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שאדם יחיה לעולם? פשוט מאוד, אם הוא היה אחרי אכילת עץ הדעת אוכל מעץ החיים, היה נכנס אל הנצח עם החטא שלו, ואז לא היה תיקון לחטאו לעולם. כן, לכן במובן הזה המוות הוא תיקון. בבקשה. מה זה, למה אני מתכוון תחיית המתים? אוה, זה ש... זהו, אחת שאלה. אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני לא יודע. אבל אני אסביר לך מדוע אני לא יודע. ומדוע אני בכל זאת מדבר על זה. כלומר, אם אני לא יודע, אז איך אפשר לבוא בטענות על מי שלא מאמין בזה, הרי מלא הוא לא יודע מה זה. כן. חדד נא את השאלה.
לגבי תחיית
הגוף. אתה שואל אם כן מה זה תחיית המתים? לפני שאני עונה לך, גם אחרי המוות האדם או הנשמה או מה שנשאר ממנו עלול להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא. האומנם? ומה עושים? נכון, גם בעולם הזה האדם עלול להיות רחוק מהשם, גם בעולם הבא יכול להיות רחוק מהשם. למשל, כת חניפים, כת שקרנים, כת מספרי לשון הרע, אינם רואים פני שכינה. כתוב, נכון? אז מה עושים? אז יש גלגולים, מסתדרים. אגב, לא עניתי על כל השאלות שם לגבי הגלגול וכו'. זה עוד יבוא, בעזרת השם. אבל בואו נחזור לשאלה שלך, מה זה התחיית המתים? כן, מה אתה רוצה, אבישי? אחריו, תודה. השאלה אם כן, מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה שותפות של הגוף בחיי הנצח. באיזה אופן הגוף שותף, אין לנו מושג, בערך כמו שאין לנו מושג על החיים שאחרי הלידה כשאנחנו עוברים. אבל מה העובר יודע? הוא יודע שיש לו לאן ללכת. ושכל מה שיש איתו, בא איתו. מקבל צורה אחרת לגמרי. אבל זה הוא, עדיין. זה המשמעות של תחיית המתים. כן.
נכון, הרם אומר שהנפש כאילו מה שעולה למעלה, אז זה הדיוט שרכשת במהלך החיים.
נכון.
וזה כאילו,
זה מבטל או מבטל
כזה את החלק האישי. אז
בעולם
הבא, אז מה זה
מחליט?
אם אני רק
ידיעות,
מה
אכפת
לי להיות בגיהנום
ובגן עדן? אתה שואל את השאלה של המהר"ל. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, לפי הרמב״ם, שמה שנצחי באדם זה המושכלות. לכאורה זה מבטל את האישיות הפרטית. נכון? את זה מקשה המהר"ל על הרמב״ם. אלא שמצד האמת מעולם הרמב״ם לא הביע את דעתו בנושא הזה. אין שום מקום ברור ברמב״ם לגבי הישארות העני הפרטי. ולכן כל מפרשי הרמב״ם עושים ספקולציות בלי סוף לדעת מה התכוון הרמב״ם. סביר לומר שגם הרמב״ם סבור שיש הישארות לעני הפרטי, יש כזה כמה מקורות שככה משתמע ברמב״ם ולא ברור למה. כלומר יש הרבה דברים סתומים ברמב״ם. אני לא, אבל הסובייקטיביות זה אני. אני לא יודע אם דוד המלך פחד מהמוות. אבל בהחלט הוא לא רצה למות. וכל התהילים מלאים מביטויים שכאלו. לא המתים יעללויה, אשירה לשם בחיי, לא אמות כי יחיה, ועוד ועוד. א', זה נכון, דוד המלך לא פחד מהמוות. וברור שהוא לא רצה למות. מי רוצה למות? אף אחד לא רוצה למות. גם אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות, חיי נצח, גם אחרי המוות. מה הבעיה? כן. ולא בגלל שאני אוהב את עצמי, בגלל שאני אוהב את החיים. תודה על תשובתך שהייתה לפני משורת הדין. מה זה לפני משורת הדין? האם גם אחרי תחיית המתים, עדיין נגיד מחיי מתים או אולי מחיי חיים? תודה. כשנגיע נדבר. כן. אתה יודע, יש שאלה כזאת, מדוע כשיוסף פגש את יעקב, אז יוסף נפל על צווארי אביו, בכה והכל, יעקב לא מגיב. מה אומרים חז"ל? היה קורא את שמה. למה היה קורא את שמה עכשיו? כי הגיע הזמן קריאת שמה. אם הגיע הזמן קריאת שמה, גם יוסף צריך לקרוא שמה. נכון? אלא כנראה שהגיע הזמן קריאת שמה ליעקב, ולא ליוסף. למה? מתי צריך לקרוא את שמה?
בבוקר
ובערב, שנאמר בשוכבך, זה בערב, וקומך בבוקר. יש עוד הזדמנות שבה קוראים את שמה? לפני שמתים, נכון? כשאדם הולך למות, הוא קורא את שמה. לפי זה, מתי עוד פעם הוא צריך לקרוא את שמה? בתחיית המתים, כשהוא קם לתחייה. זאת אומרת, ואז תזכרו את זה, כלומר, אל תשכחו. בתחיית המתים, לא לשכוח, קריאת שמה בזמנה, לא יותר מדי זמן אחרי התחייה. ואם כן, יעקב אבינו, כשהוא ראה את יוסף, בשבילו זה היה תחיית המתים. ולכן הוא קרא את שמה. אבל בשביל יוסף, זה לא היה תחיית המתים. יוסף ידע על עצמו שהוא חי, ידע על יעקב שהוא חי, לא היה פה שום דבר מיוחד. לכן הוא לא קרא את שמה. אז תזכרו, כן? בסידורים אולי צריך להוסיף את זה, על קריאת שמה, לפני שמתים, לפני, וכשקמים לתחייה, לקרוא את שמה. כן, בבקשה.
איך המוות הוא תיקון לחטא
אדם הראשון? לא, הוא לא תיקון. המוות הוא הצלה. זה מציל אותו מחיי העולם הבא. לא, צריך להרחיב בזה. מה זה המוות של אדם הראשון בכלל שם? הרי כתוב ביום החולך ממנו מות תמות. מה פירוש הדבר שהוא מת? הרי הוא לא מת. אלא לאן הוא הגיע? לחיי העולם הזה. זה נקרא שהוא מת. כי אם לא, אז הוא היה נשאר בחיי הנצח עם החטא, ואז לא היה לו תיקון לעולם. בסדר? בבקשה. נכון. אתה אומר ככה, אמרנו בחיים מתים ברחמים רבים, זה במובן הזה של נותן לרשעים הזדמנות לחזור בתשובה. אז למה הקדוש ברוך הוא הפיה את אלישע אחר שאמרו עליו שובו בנים שובבים חוץ מאחר? שאלתך הבנתי? תשובה. אלישע לא הבין בכלל את דברי הבת קול. מה אמרה הבת קול מאחורי הפרגוד? שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אבל מי כן יכול לחזור בתשובה? אלישע בן אבויה. אחר לא יכול, אבל אלישע בן אבויה יכול. זה הייתה טעות שלו. בתחיית המתים, האם לא עדיף להגיד מודה אני? אני שואל אותך שאלה, מדוע בבוקר אתה אומר שמע ישראל, אם אתה כבר אמרת מודה אני? כן, אבל למה אתה גם אומר שמע אחר כך? למה אתה אומר שמע? בסדר, אני לא נגד זה, אז קודם כל להגיד מודה אני. אז זהו, יש לנו עכשיו, אפשר לעשות סידור לתחיית המתים. כן, שהחברה קדישה תחלק. כן. כן, אז יהיה מודה אני, קריאת שמה, מה עוד?
אשכנזים, ספרדית.
כן, יש תחיית המתים ספרדית, אשכנזית, כן, אתה? בבקשה, דבר. מה אתה רוצה להוכיח בזה? יש לי מה להגיד על דבריך, אבל בסדר, תמשיך, מה השאלה הבאה?
השאלה הבאה זה שרובנו בחיי דרך.
מה זה?
רובנו פה בחיי דרך, עזרנו לעזוב את תשובה, ומעורים הצנות שהיו רדומים או אפילו מתים בתוכנו, אז כל אחד מאיתנו יכול לראות בעצמו שיש תחיית המתים.
יפה, גם אתה אומר שני דברים שמראים שיש תחיית המתים. א', הזרע הנרכב באדמה שאחר כך מצמיח שוב צמח, חיטה וכדומה, וגם זה שכל אחד מאיתנו חוזר בתשובה, כשאדם חוזר בתשובה זה תחיית המתים. אני רוצה להתייחס לדבר הראשון שאמרת קודם כל. יש סוגיה במסכת סנהדרין. ששאלה קליאופטרה מלכתה, כלומר קליאופטרה המלכה, שאלה את רבי מאיר, היא אמרה לו, ידענה דחיי שכבה, אני יודעת שהמתים יחיו, אבל כשהם קמים, האם קמים בלבושיהם, או שהם קמים ערומים? כי היא רוצה לדעת איזה סמלה ללבוש כנראה בתחיית המתים. ואז הוא ענה לה, כלב החומר מחיטה, ומח איתה נקברת ערומה, ויוצאת בחמה לבושים, כי הרי יש החיטה, כפי כמה לתחייה, כביכול, יש לה הרבה הרבה קליפות ותוספות, בשר ודם שקוברים אותם בלבושיהם, קל וחומר. אז יש מישהו שהבין כמוך את הגמרא הזאת, אבל לדעתי זה טעות. יש מישהו שכתב שהכוונה שזה הוכחה לתחיית המתים. כלומר, אם הזרע יכול לקום לתחייה, זאת הוכחה לתחיית המתים. אבל זה בדיוק ההפך מדברי הגמרא. כי הגמרא לא אמרה שזה ראיה לתחיית המתים, אלא זו הייתה שאלה אם הם קמים בלבושיהם או לא. וצריך להבין מה זה הלבושים האלה. מה המשמעות של הלבושים שקליאופטרה מתעניינת בהם לדעת אם הם קמים לתחייה עם האדם או לא. אבל הכוונה היא אחרת לגמרי, כי הרי הזרע כשהוא נרכב באדמה יש שם שך של חיות ביולוגית. ה-DNA לא נעלם, חומצות האמינו לא נעלמו, אלא קיבלו צורה אחרת. מה שאין כן האדם המת לגמרי, אפשר לשרוף אותו, לחלות אותו כליל, ובכל זאת יקום לתחיית המתים. וכן מדובר על משהו אחר. אלא השאלה היא הייתה, האם יש המשכיות בין החיים של העולם הזה לחיים של העולם הבא? זה כוונה, קמים בלבושיהם. הרי מה זה הלבוש? הלבוש זה תוספת על הגוף. אני הרי נולדתי בלי לבושים, ועכשיו אני לובש כל מיני דברים. אז מה זה הדברים שאני לובש על עצמי, על הנפש? מעשים טובים שעשיתי, החוויות שעברתי. אז מה שקליאופטרה שואלת זה האם בעצם תחיית המתים זה אופטימי או פסימי? כלומר, האם זה בעצם החיים הראשונים נכשלו, ולכן צריך להתחיל עוד פעם מחדש, ריסט בלעז, או שמה תאמר, לא, זו הייתה הפסקה זמנית, לקחו את הנפש אל המוסך, אבל היא תקום כהמשכיות של זהות ממה שהיה. אותה שאלה של הבחור עם הגלגולים שם. והתשובה היא שכיוון שמצאנו בעולם הטבעי המשכיות, קל וחומר בעולם המוסרי, הרוחני. בסדר? זאת הכוונה שם. עכשיו, לגבי מה שאמרת, שהחזרה בתשובה היא תחיית המתים, את זה אני בהחלט מקבל, ואני אסביר. שאלו את מהרשדם. מזה? מה רבינו שמואל דימדינה? מה זאת אומרת? תלמידו של רבי יוסף תייטיצק, מסלוניקי. מהרשדם, גדול הפוסקים בסלוניקי. מה זה? איזה זמן? איזה זמן? הוא התלמיד של רבי יוסף תייטיצק. טוב, בקיצור, הוא בן דורו של מרן הבית יוסף. רבי יוסף קארו, בסדר? בסלוניקי. שאלו אותו, איך יכול להיות מה שכתוב בגמרא, שכל אחד מן האמוראים ידע להחיות מתים? נו, מה קשי, מה הקושיה? למה שלא יוכל? כי אם זה נכון, אז למה מתלהבים כל כך מאליהו ואלישע שהחיו מתים? הרי אם כל אדם שעבר קורס ראשון, סמסטר ראשון באמוראות, יכול להחיות מתים, אז מה מיוחד בנביאים שהחיו מתים? ענה מהרשדם לשואל, אני בכלל לא מבין אותך. הרי זה פשיטה שאפשר להחיות מתים. הרי רשעים בחייהם נקראים מתים, צדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים. אז מה זה להחיות מתים? להחזיר בתשובה. לכן מה שכתוב שכל אחד מהאמוראים ידע להחיות מתים, זה פשוט, ידעו להחזיר בתשובה. ולכן אפשר להבין עכשיו, האומר אין תחיית המתים מן התורה. אין לו חלק לעולם הבא. מה זה האומר תחיית המתים מן התורה? התורה של, יש לו תורה, אבל התורה שלו לא מחיה מתים. תורה שלא מחיה מתים, זו תורה מסוכנת מאוד. אין לה חלק לעולם הבא לתורה כזאת. כן. בבקשה.
לפי זה, גם אדם יכול להגיד שהוא מחיה מתים. אדם חזר מעצמו בתשובה.
נכון. נכון.
בגלל אוקיי. שם בבבות.
מה זאת אומרת?
אדם חיה מתים, חיה סגולות.
נכון, צודקים. מי שיודע לחיות מתים, בבקשה, שיחיה. יש הרבה אנשים שמחיים מתים. אני ראיתי בעצמי. כן. מה? אגב, היום אנחנו לא זקוקים אפילו לזה. ראינו אומה מתה שקמה לתחייה. כן? מה אתה אומר? כן, זה מה שרצה לומר. כן, גם יחזקאל הנביא, כן. עם החזון העצמות היבשות. העצמות האלה, כל בית ישראל הם מה. כן. מחיי מתים ברחמים רבים. כן, למדנו. מה זה מחיי מתים ברחמים? מדובר על הרשעים. סומך, אגב, זה באמת מסביר משהו מעניין. הרחמים לפי זה, זה הכינוי המוסרי לזמן. זמן. שמתם לב אגב שבתנך המילה זמן לא קיימת? יש עת, יש מועד.
איפה מופיע המילה זמן בתנ"ך? בספרים של תקופת גלות בבל, ממגילת אסתר, לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם, וגם בספר דניאל, זה מילה ארמית שמה, עד זמן ועידן. המילה זמן לא קיימת בעברית, מצד האמת. גם בספר קהלת יש מקום אחד, לכל זמן ועת לכל חפץ. אבל זאת מילה נדירה, נאמר. אז איך אומרים זמן במובן הרגיל בתנ"ך? רחמים. רחמים זה מה שנותן זמן. רחמים זה מילה יחיד או רבים?
רבים.
רבים של מה? של רחם. הרחם זה המקום שבו נותנים לך זמן. כלומר, אי אפשר להתמודד עם החוץ, אז בינתיים אתה ברחם, עד שתקנה את הכוחות שיאפשרו לך להתמודד עם החוץ. אז זה נקרא רחמים. כי האדם כל זמן שלא קנה זכות, איך הוא יכול לעמוד לפני הבורא, אז נותנים לו רחמים. לכן, כן, הערכת זמן, יפה. העולם מתקיים ברחמים. ראה שאין העולם מתקיים מיד, שיתף את הרחמים עד שיוכל לעמוד בדין. ואז יוצא שיש פה תשובה לשאלה שהפילוסופיה לא עונה עליה. אין בפילוסופיה תשובה לשאלה מפני מה הזמן. בפילוסופיה דנים בשאלה מהו הזמן. יש כל מיני הגדרות, גם אצל פילוסופים, גם אצל פיזיקאים, גם אצל פסיכולוגים, של מה זה הזמן. אבל מדוע קיים הזמן? התשובה היא מוסרית מצד האמת, כדי לאפשר את קניין הזהות, מה שקרה הזכות. אז מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חול מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישנה עפר. מי הם ישנה עפר? האבות. נכון? ומה זה אמונתו? מה הוא קראת? איזה אמונה יש לו? אמנה, אפשר לומר, הוא קראת עם האבות?
על ארץ
ישראל. אז מה זה מקיים אמונתו לשני עפר? מקיים, כלומר, מקים את מדינת ישראל. כלומר, הקמת המדינה, אם כן, מוזכרת בתור אחד השפחים של אתה גיבור. אדם ללא תורה הוא אדם מת? והרי ראינו כופרים שהם מלאי חיים. אני לא אמרתי שאדם ללא תורה הוא אדם מת. אמרתי שאדם רשע הוא אדם מת. והרי, ויכולת גם לשאול על זה, והרי ראינו רשעים מלאי חיים. אז זה מה שאומרת הגמרא, רשעים בחייהם נקראים מתים. זאת אומרת, הם מלאי חיים, ואף על פי כן הם מתים. באיזה מובן? במובן המוסרי של המילה. אין ערך לחייהם. מדובר על רשעים, לא למי שהוא בלי תורה. יש כל מיני אנשים ללא תורה, אבל הם לא רשעים.
כן. כשאומרים
לי קיימנו
פה לשני
אפרים,
זה לא חוויה
בכלל.
פה אם כבר זה חוויה. עכשיו אולי.
נכון, אתה צודק. מה?
למה ישנה אפר זה דווקא האבות?
למה ישנה אפר זה דווקא האבות? אני שאל אותך שאלה. עם מי הקדוש ברוך הוא קראת ברית בין הישנים באפר? עם האבות, א', ב', למה נקראים ישנים? שקראים, מתים. אלא בגלל שהאבות לא מתים. מדוע הם לא מתים? הם רק ישנים. בגלל שהאבות, מה המקצוע שלהם? להיות אבות. כלומר, האבות מוגדרים על פי הבנים. יש בנים, כן, הם לא מתים. מה זה שנאמר, הנה, ואתה, אל תירא יעקב עבדי, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. אמרו חז"ל, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כן, הלאה. תחשוב על זה. לא כל דבר צריך מיד להתארץ. טוב. מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך, ממית ומחיה. ומצמיח ישוע. מה פירוש הביטוי ממית ומחיה? איפה מצאנו אותו בתנ"ך? ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. נכון? מדובר שמה על אחרית הגלות. גם פה, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע. זאת אומרת שלפני הגאולה, יש מצב, כנראה בעייתי מאוד, שבו הקדוש ברוך הוא גם ממית וגם מחיה. יש מעבר, כן, מן הגלות אל הגאולה, ובאמצע הוא ממית את זה או מחיה את זה. זה כתוב במפורש בספר דניאל. נכון? מה כתוב בספר דניאל? הנה, זה כתוב כאן. בדניאל, פרק י"ב, לא? ובעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה את צרה, אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך. כל הנמצא כתוב בספר. כלומר, יהיה איזושהי צרה איומה בסוף הגלות, ובאותו זמן ימלט עמך, אבל לא כולם, אלא מי שנמצא כתוב בספר. מה זה נמצא כתוב בספר? יש פסוק. והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, ארץ ישראל לא תיפגע. אז על מה מדובר? אנחנו יודעים כבר היום על מה מדובר. לפני הגאולה, מה היה לנו? היה מצב כזה של ממית ומחיה. אבל בארץ ישראל זה לא הגיע. נכון? אז זה מה שדמר כאן. מלך ממית ומחיה, ואחרי זה מספיח ישוע. ולמן אתה? להחיות מתים. להחיות זה לשון עתיד. אז על איזה תחיית המתים מדובר? על תחיית המתים, על באמת. כלומר, צריך בכל זאת שהיא תהיה מוזכרת בברכה, לא? ברוך אתה השם מחיי המתים. על מה זה? על הכל. זה סיכום כללי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. שלום.